דבר ראשון, אני רוצה לבקש, מי שיושב מאחורה או יושבת, אם אתם לא שומעים אותנו במהלך היומיים האלה, בבקשה, תרימו לנו יד, בסדר? עכשיו שומעים טוב? יופי. אז להמשיך ככה את הדברים של אודליה, אנחנו מתכנסים פה, אחד הפירושים של המילה ריטריט, זה להתכנס. מתכנסים כאן בתנאים שמאוד מאוד מאוד שונים ואפילו מוזרים, ובאמת הרבה פעמים כשאנשים מדברים על ויפאסנה אז הם אומרים זה אלה ששותקים, ולפעמים זה מבלבל לחשוב שכל מה שאנחנו עושים כאן it's all about שתיקה, והשתיקה היא מרכיב מאוד מאוד מרכזי, אבל היא רק אמצעי בעצם בשביל להגיע למשהו אחר. ותכף נדבר על המשהו האחר הזה. בגלל זה גם שאלתם קודם אם אפשר לקרוא ולכתוב מחוץ לעולם המדיטציה, ואנחנו מבקשים וממליצים שלא, פשוט מאותה סיבה לאפשר לנו, מאותה סיבה שאודליה הזכירה, לאפשר לנו להישאר עם החוויה שלנו. לפעמים יש לנו הרגל שהוא לאו דווקא הרגל לא טוב, אבל כאן אנחנו באופן מאוד מכוון ומוצהר, אנחנו לא כל כך מאפשרים להרגלים שלנו להתקיים כאן, כי יכול להיות שיש לנו הרגל, ושוב, זה לאו דווקא הרגלים לא טובים, לא כל הרגל הוא הרגל רע, אבל אם יש לנו הרגלים של לקום בבוקר ולשתות כוס קפה, ואחר כך לעשות טיול עם הכלבה, ואחר כך להוציא את הילדים למסגרות, אני מתארת לכם קצת את היום של אודליה. וזה משהו שפה לא מתאפשר, לא מתאפשר הקפה המסוים הזה, הטוב שאני אוהבת, ולא מתאפשר לאכול מתי שרוצים ומה שרוצים, ולא מתאפשר הרבה דברים. אנחנו חולקים חדר עם אנשים שאנחנו לא מכירים, יכול להיות שפעם אחרונה שעשינו את זה כשהיינו בצופים או בנוער העובד. יש פה, בעצם שמנו את עצמנו בתוך, באופן התנדבותי, שמנו את עצמנו בתוך המון מגבלות, כביכול, או לא כביכול. ויש לזה, זה מכוון וזה גם מועיל. זה טוב, זה תומך בהתכוונות שלנו באמת לצאת קצת מהרוטינה. שוב, לא בגלל שרוטינה היא דבר רע, אני חושבת שאחרי החופש הגדול ואחרי החגים, כולם נורא נושמים לרווחה שסוף סוף אפשר לחזור קצת לשגרה, וכזה קצת שגרה בחיים, איזה כיף. אז השגרה באמת לפעמים יכולה להיות דבר מבורך. בכל זאת כאן אנחנו עושים משהו קצת אחר, והוא מפנה אותנו, הוא קודם כל מפנה אותנו, הוא מפנה אותנו מעיסוקי היומיום, מהדברים שאנחנו צריכים וצריכות לעשות ביומיום, המטלות, החובות, העבודה, המשפחה, הכלבים, החתולים, הציצים, הקניות, הבישול, כל הדברים שהם מרכיבים את החיים שלנו, ואנחנו מפנים את כל זה בשביל להתפנות למשהו אחר. אז חלק מהדברים שתומכים בנו זה השתיקה. השתיקה זה לא רק לא להיות בתקשורת אחד עם השני, אחת עם השנייה, אלא גם באמת ללא השחות, ללא שום סוג של השחה, אלא באמת להישאר עם החוויה שלנו גם, גם אם היא לא קלה או קשה להכיל. התרגול הזה של, של שתיקה מאפשר לנו ללמוד להכיל, להרחיב את המיכל של ההכלה גם למה שעל פניו אולי בהתחלה קשה לנו להכיל. זה גם יכול להיות שמחה מאוד גדולה. שמחה מתפרצת שאנחנו חייבים לשתף. אם חייבים לשתף, תבוא אלינו, תשתפו אותנו. עוד אחד מהדברים שמאוד תומכים בפורמט הזה זה הסדר יום שיהיה תלוי בהמשך. אז רק אני אעבור קצת על ההתחלה שלו של מחר, ההשכמה היא ב-6 בבוקר, הפעמונאי או הפעמונאית. הייתי, עמדתי קודם בחוץ ושמעתי פעמון ורגע לא הבנתי כי אתם כבר בעולם, אז למה מישהו הולך ומצלצל, ואז נזכרתי שיש כאן קורס במקביל, אז להם יש קערה כזאת ופעמון של קערה כזאת, אז אם אתם רואים מישהו הולך ומצלצל בכזאת קערה, אז זה לא לנו. לנו יש... זה אותו צליל של קערה, זה לא קערה, זה מין פעמון סיני כזה, מזהב, תלוי על חוט, והם חובטים בו עם מקל. כל התסכול מהמדיטציה מוציאים עליו. ומה לנו? זה פעמונים קטנים כאלה? גלינג גלינג, כזה עדין, גלינג גלינג, זה אנחנו. אז זה... מעניין להתנהל כאן ביומיים האלה במקביל לקורס אחר, זה בהחלט יכול לגרום אולי לבלבול, וכמו את שאר החוויות שאנחנו נפגוש כאן, גם את הבלבול מוזמנים לפגוש בפתיחות ובקבלה. אנחנו מאוד נשתדל שהדברים יהיו כמה שיותר ברורים. אז התחלנו עם ה... סדר יום, אז בהשכמה היא ב-6 בבוקר, ב-6 וחצי תנועה מודעת, תנועה מודעת הכוונה זה יכול להיות מתיחות, זה יכול להיות יוגה, צ'יקונג, טאי צ'י, כל דבר שבא לכם לעשות, אפשר לעשות את זה על הדשא, אפשר, יש לנו איזה שהן כיתות ש...
בניין 2, יש שתי כיתות.
בבניין 2, שזה אחרי בניין 1, אין דרך אחרת לתאר את זה. יש שם שתי כיתות, נכנסים אז מצד ימין יש שתי כיתות, אז אפשר, אם לא רוצים לתרגל בחוץ, אפשר לתרגל שם, לפרוס שם את המזרוני יוגה אם בא לכם, ולתרגל שם. בשבע ורבע אנחנו נפגש כאן למדיטציה באולם. ב-8 ארוחת בוקר, ב-9:45 לא כתוב כאן תורנויות, זה ב-8:30, אולי כדאי להכניס את זה פה ל... קצת אחרי. אז בערך ב-8:30, וזה בגלל שיש כאן עוד קורס במקביל, אנחנו נצטרך לתאם את זה, אבל כשזה כבר יהיה תלוי על הלוח, זה כבר הכל יהיה סופי. אז מתישהו אחרי ארוחת בוקר יש את הזמן תורנויות של חיתוך ירקות וניקיונות וכל התורנויות שנרשמתם אליהן. ב-9:45 אנחנו נפגשים כאן חזרה באולם למדיטציה עם ההנחיות של הבוקר, אז זה זמן חשוב להיות כאן, כי כל בוקר אנחנו ניתן את ההנחיות לתרגול של אותו יום. אחר כך הזמנים כאן הם בערך 45 דקות מדיטציה באולם, אחר כך מדיטציה בהליכה, ההנחיות נתנו מחר. ככה היום מתקדם, אחר כך יש גם במקביל קבוצות, אבל זה אנחנו כבר, כל זה אנחנו כבר נסביר מחר, תוך כדי תנועה, או תוך כדי ישיבה. ב-12 ארוחת צהריים, ברבע לשלוש חוזרים, יש הפסקת צהריים, חוזרים לכאן. ככה היום מתקדם. אז הרבה פעמים באים לריטריט עם תחושה או עם ציפייה שמה שהריטריט ייתן לנו זה שנלמד איך עושים מדיטציה. ושבעצם הריטריט הוא is about, לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, הריטריט הוא אודות תרגול מדיטציה. ואנחנו נלמד טכניקה איך לתרגל מדיטציה. אז זה גם, כמובן, זה חלק מרכזי מאוד במה שקורה כאן בריטריטים. זה תרגול של מדיטציה בכל מיני אופנים, בהליכה, בעמידה, בשכיבה, בישיבה. אבל בעצם, ואנחנו גם, כמו שאמרתי, ניתן הנחיות למדיטציה כזאת, למדיטציה כזאת, וטכניקות שונות, ודגשים שונים, ובהחלט אני מאמינה שאתם תצאו מכאן עם תחושה שעכשיו אתם יודעים איך לתרגל מדיטציה. אבל בעצם הריטריט הוא לא על איך לתרגל מדיטציה. זה לא מה שהריטריט. הנחיות למדיטציה הן יכולות לקחת, להגיד אותן, ארבעה משפטים בערך. הנה ככה תעשו, ככה וכך, לשם זה התשומת לב, לשם, הנה. הנה ההנחיות, אפשר ללכת הביתה. אז אם הריטריט הוא לא איך לעשות מדיטציה, אז על מה הריטריט בעצם? אז אפשר להגיד שהריטריט הוא איך להיות בן אדם, או בת אדם. או מה זה? מה זה להיות בחיים? מה זה החיים האלה? יכול להיות שזה ישמע לכם קצת אולי לא מתחבר, כאילו, איך לשבת על רצפה. לא כל כך נוחה אולי. אני תמיד אומרת שאם המדיטציה הייתה מתפתחת בארצות הברית, אז כולנו היינו עושים מדיטציה בקורסאות טלוויזיה. אז מה הקשר בין לשבת על הרצפה עם עיניים עצומות ולהיות עם תשומת לב לגוף ולנשימה? איך זה מתקשר למה זה החיים האלה, ומה זה להיות בחיים, מה זה להיות בן אדם. ויכול להיות שחלקכם באתם מזמנים או מימים, הימים הספציפיים האחרונים, עם אולי עם איזה קושי או נושאים מסוים שמעסיק או כבד על הלב, לא שומעים? יכול להיות ש... תודה. אולי בדיוק הכנסתם ילד לכיתה א', והילד בכה ואמר, אמא, אל תלכי. אולי יש קושי בזוגיות והרבה כאב סביב זה. אולי יש לכם גור חתולים בוכה במרפסת. אולי אתם מרגישים שאתם נחנקים בעבודה, אבל אין לכם אומץ לעזוב אותה, כי מה ישלם את הבתי ספר של הילדים? אולי אתם מתחילים ללמוד באוקטובר ועוד לא, אפילו עוד לא החלטתם מה, והחגים תכף נגמרים. ואולי זה נשמע לכם, אז איך כל זה קשור? יש דברים שבאמת מעסיקים אותנו וככה יושבים עלינו. איך כל זה קשור למה זה להיות בחיים? מה זה להיות בן אדם? אני באתי רק קצת להיות בשקט, שקצת יעזבו אותי במנוחה, קצת לא ידברו איתי, קצת להשאיר את כל הבלגנים בבית, קצת שיאכילו אותי שלוש ארוחות ביום, זהו, או קצת אולי להיפטר מהמיגרנות או מהכאבי גב. אז אני רוצה להציע שזה לא שני דברים נפרדים. הקשיים או הכאב או העצב או השמחה, שהחיים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מזמנים לנו. כל הזמן. או הסטרס והלחץ והעומס והעייפות. זה לא שני דברים, זה לא שני נושאים שונים. זה ולבוא לרטריט ומה זה להיות בחיים. זה בדיוק זה. זה איך אנחנו עם הילד הבוכה, עם החתולה הבוכה, עם הזוגיות, עם הקושי בעבודה, עם בלבול, עם קושי, עם שמחה, עם התאהבות מטורפת, שאחר כך פתאום נגמרת. כבר עברנו לגור ביחד, עכשיו עוד פעם צריך לחפש בית. זה הכל חלק מהחיים, ואיך להיות בחיים, בדיוק בחיים האלה, לא במערה בהימלאיה. הנפש מחפשת, ואני מאמינה שהנפש שלכם, כי אחרת לא הייתם כאן, הנפש מחפשת מה יש בחיים עוד מעבר רק לעשות אותם. לעבוד ומשפחה אולי וזוגיות אולי וחופשה כיפית מדי פעם. אני התחלתי את ההתעניינות שלי במה זה החיים האלה בעצם, כשבגיל 20 אבא שלי נפטר מסרטן, ואפילו שזה לא באמת היה פתאומי, עבורי זה היה כאילו מאוד מאוד פתאומי ולא צפוי, וכל מה שהרגשתי עד אז בטוח ויציב, ואפשר להישען עליו, אפשר לסמוך עליו, כמו השטיח נשמט לי מתחת לרגליים. ופתאום לא הבנתי מה זה החיים האלה, מה זה המוות, מה זה החיים. והתחלתי לחפש תשובות. והמסע הזה עבר דרך דיכאונות, עבר דרך הרבה בלבול ואובדן דרך, עבר דרך גילויים מאוד 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 מרגשים והתרסקויות וציפיות ואכזבות, חיים. וכמו שאודליה אמרה קודם, יותר מכל דבר אחר, הריטריט הוא מיכל שמחזיק מפגש שלנו עם עצמנו. ללא הסחות דעת, ללא, או כמה שפחות, ללא עשייה, כשהיא לפעמים מרגישה שהיא קצת כפייתית, העשייה שלנו. שאנחנו, אמרתי קודם בצהריים לאודליה, כשהיינו בדרך לכאן ביחד, שאיך אני, שאין לי ילדים, ולה יש שלושה, אז ממש לא נעים לי להגיד לה שאני עייפה, שהיא עוד הבוקר טקטקה את כל הילדים למסגרות וזה, אני רק טקטקתי חתולה וטרינר, ובכל זאת, אני מצליחה להיות באומס. איך זה? איך? לא משנה מה החיים נותנים לנו על הצלחת, אנחנו יכולים להוסיף לזה עוד, כמו מזוודה שמוסיפים לה עוד פריט ועוד פריט, ואם יש איזה מקום פנוי, אז למה לא? אז כבר ניקח גם את זה, כי אם יש מקום פנוי, עד שהמזוודה עולה על גדותיה, ואז אנחנו אומרים, וואי, אני צריכה לצאת לריטריט, מה זה העומס הזה? אני חושבת שזה טוב לראות ולהבין שזה self-made, העומס הזה. ושכמו שאודליה גם אמרה, זה לא חייב לייצר סטרס. יכול להיות עומס ללא סטרס, אבל הרבה פעמים הוא אכן מייצר סטרס. או יותר נכון, הוא העומס, הוא לא מייצר סטרס, הוא לא מייצר כלום. גם המילה עומס היא כבר יש לה, זה סוג של פרשנות. איך שאנחנו פוגשים, אנחנו הרבה פעמים פוגשים עם סטרס. וגם את זה, בין השאר, המיכל הזה של הריטריט מאפשר לנו לפגוש. והמפגש הוא כמו מין, הוא מפגש נטו. אין להם להסיט את המבט. אין לאן לברוח לעשייה. אין טלפון היד שתמיד אפשר להדליק ולבדוק הודעות. יש אמרה בזן בודיזם שאומרת, הערה זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. אז קודם כל זה מעניין, אני חושבת, שמשתמשים במילה אינטימיות. אני חושבת שרוב האנשים כשאומרים ויפאסנה, והם אומרים, אלה ששותקים, לא באופן מיידי תעלה במוחם המילה אינטימיות. אז בואו כולנו נהיה שגרירות ושגרירים להפיץ בעולם הגדרה חדשה של ויפאסנה, זה לא אלה ששותקים, זה אלה שהולכים להיות באינטימיות עם עצמם ועם כל הדברים. ומה זה כל הדברים? כל הדברים, זה מה שאמרתי קודם, זה החיים. החיים זה כל הדברים, זה כל הדברים שיש בחיים, איזה חיים? חיים שלי, שלך, שלך. בחיים שלנו, כל הדברים כפי שהם בחיים שלנו כרגע. קלים ומשמחים וכבדים וכואבים. כאלה שפותחים לנו את הלב, כאלה שמקבצים לנו את הלב. אז אמרתי קודם שהשתיקה היא אמצעי. עכשיו אני אפילו ארחיק לכת ואגיד שגם המדיטציה היא אמצעי. שאנחנו לא לומדים ומתרגלים כאן בשביל שסוף סוף נוכל לשבת ככה כמו פסל של בודה, בלי לזוז, 3/4 שעה או שעה, ואז נצא מפה ונגיד, יש, עשינו את זה. המדיטציה היא אמצעי. אמצעי למה? אמצעי לפגוש את החיים ואת עצמנו באופן האותנטי והקרוב והאינטימי ביותר שאנחנו יכולים. לפגוש את עצמנו או להיות באינטימיות עם כל הדברים, זה אומר הכל כולל הכל. זה את התחושות הגופניות שלנו, זה את המחשבות, גם המחשבה ההיא הגואלית, הקטנונית, השיפוטית ההיא, וגם את כל הרגשות, גם את הרגשות המוארים במרכאות, נדיבים, רגשות של נדיבות וחמלה ושלווה, וגם את הרגשות שאנחנו פחות קנאה, בושה, אשמה, בדידות, עצב, כעס. בדיוק אתמול בקבוצה שלי, מישהי אמרה, אבל הרבה אמרו, הסכימו איתה, עצב בסדר, עצב זה רגש בסדר להרגיש, אבל כעס, כעס זה כבר מחוץ לתחום. אז גם כעס. להיות באינטימיות עם מה שקורה עכשיו. זה יכול להיות שימום, זה יכול להיות קוצר רוח, זה יכול להיות ספק מה אני עושה פה בכלל. זה יכול להיות התרגשות, זה יכול להיות פשוט עייפות נוראית. תרגול המדיטציה מאפשר לנו להסכים לפגוש. ללא הצורך הכפייתי לפעמים שלנו לרצות מיד מיד לשנות. לפגוש את הדברים כפי שהם ברגע זה. יצא ספר חדש, אני חושבת יחסית, של המורה במסורת הטיבטית פמה צ'ודרון, חוכמת האין מנוס. לא ספר חדש באנגלית, אבל ספר חדש בעברית. היא כותבת, נראה שכל בני האדם שנולדו אי פעם חולקים אי הבנה רווחת. שלפיה הניסיון להימנע מכאב והחתירה להשגת נוחות הם הדרך הנכונה לחיות. הניסיון להימנע מכאב מצד אחד והחתירה להשגת נוחות מצד שני, היא טוענת, זאת אי הבנה לגבי איך לחיות את החיים. אם החיים שלנו מוקדשים לנסות להימנע מכאב ולחתור אחר נוחות. Obviously, אנחנו כולנו לא חולקים את האי הבנה הזאת, אחרת לא היינו כולנו כאן יושבים על רצפה מאוד לא נוחה. חלק עם חווים חום קיצוני וחלק המזגן ישר עליהם. וישנים בחדרים לא הכי הכי אסתטיים. אפשר קצת לעשות להם איזושהי דקורציה קטנה. אז כנראה משהו בנו הסכים לוותר על המרדף להשגת הנוחות. משהו בנו התחבר לו שהמרדף הזה להשגת הנוחות, שהוא, שוב, אין בו משהו רע בפני עצמו, אלא הוא מרדף עקר, עקר. תמיד יש משהו מעבר שעוד, רוצים עוד, עוד קצת נוח. אז עכשיו נוח לי, אז עוד קצת. אז משהו חסר. או אם יש נוחות מושלמת לגוף, לפעמים יש זמנים כאלה, יש רגעים כאלה, באמת נוח. האם זאת חוויה בהכרח מלאת סיפוק ומשמעות לנפש? אז היא מציעה, כאן פעמת שודרון מציעה גישה אחרת. היא אומרת, הרבה יותר טוב זה גישה מעניינת, נדיבה, הרפתקנית ושמחה יותר כלפי החיים, נוגעת לרצון להתחיל לפתח סקרנות. עכשיו תקשיבו לה, לאיך, מה היא אומרת. לפתח סקרנות לגבי מה? לפתח סקרנות מבלי שיהיה זה אכפת עם מושא החקירה מתוק או מר. זאת אומרת, לפתח סקרנות לגבי החוויה שלי כאן ועכשיו, בלי שיהיה לי כל כך אכפת, קצת, תמיד יהיה לנו קצת אכפת, אבל לא כל כך אכפת, עם מה שאנחנו חוקרים עכשיו בתוכנו הוא מתוק או מר. זאת אומרת, אנחנו שמים על עצמנו זכוכית מגדלת או מיקרוסקופ, ואנחנו מפתחים גישה של סקרנות ועניין, אפילו אולי אפשר קצת ברקע גם משחקיות, וחוקרים את מה ש... כשאני אומרת חוקרים, אני מתכוונת פשוט להיות עם, פשוט לחוות ולהרגיש ולהיות עם. בלי להציב תנאים שאני רוצה שמה שקורה עכשיו בתוכי יהיה בהכרח כזה או אחר. בלי להציב תנאים זה אומר, אוקיי, כל עוד יש כאן שמחה, אז אני אשמח להיות עם זה, ולהכיל את זה, ולשחוט עם זה, ולעשות לזה מקום, ולאפשר את זה, ולהסכים לזה, אבל אם השמחה מתחלפת בתחושת בדידות, אז זה לא. זה אני לא רוצה להכיל, זה אני לא רוצה להרגיש. אז היא מציעה לנו, והדרמה בכלל מציעה לנו, התרגול הבודיסטי מציע לנו. מזמין אותנו להסכים, לשהות עם מר או מתוק. שלא יהיה לנו כל כך אכפת אם זה מר או מתוק. עצם הפניית המבט, בעצם גילוי העניין, זה לפגוש ולהיות באינטימיות. זה לבוא במגע עם החיים, כפי שהם קוראים עכשיו, מרגע לרגע. גישה כזאת היא גם גישה שעוזרת לנו לפתח קצת פחות הזדהות עם מה שקורה בתוכנו. בתוכנו ומחוצה לנו, כי הם כל הזמן, הבפנים והבחוץ, כל הזמן בתקשורת גומלין, בהדדיות. בחוץ קורה משהו, זה משפיע על מה שאני מרגישה, מה שאני מרגישה, לפעמים משפיע על החוץ, וכל הזמן בתנועה. אז כשאנחנו מפנים כלפי עצמנו עניין, אנחנו יכולים קצת פחות להזדהות עם מה שקורה. קצת יותר לראות את זה כחלק מהתופעות שבעולם שמופיעות, חולפות או משתנות. גם התופעה הזאת שאנחנו קוראים לה אני, היא חלק מעולם התופעות שמופיע ומשתנה. אנחנו יכולים אולי לקחת את זה קצת פחות אישי. קצת לפגוש את זה עם איזשהו מיכל יותר מאפשר, אפילו מחבק, ולמצוא בתוך הדברים כפי שהם, בתוך הרגשות, בתוך החוויה, למצוא קצת חופש. מתוך שאנחנו נותנים חופש לחוויה, נותנים לה להיות כפי שהיא. כמו שאנחנו נותנים לאדם אהוב, אחרי שניסינו לשנות אותו או אותה, וניסינו וניסינו והיינו בקונטרול, והיינו ניסינו במניפולציות, ובסוף הבנו, הוא או היא הם כפי שהם. והמעשה הנדיב ביותר זה לתת להם להיות כפי שהם. אותו דבר אנחנו יכולים להפנות כלפי החוויה שלנו, לתת לה להיות כפי שהיא. ולהיות בחופש יחד איתה. לא כשהיא תעבור, לא כשהיא תשתנה, לא כשאנחנו נשתפר, כשכבר תעבור לי ההתמכרות הזאת, הקושי הזה, כשזה ייפטר, כשהאישו הזה ייגמר. בתוך החוויה עצמה, כפי שהיא, אפשר למצוא חופש. תודה על ההקשבה. אנחנו נצא עכשיו למדיטציה בהליכה. אז נראה לי שצריך קצת להניע את הגוף, נכון? אתם יושבים כבר הרבה זמן. אז אנחנו נצא עכשיו אפילו בואו לא נקרא לזה מדיטציה בהליכה. בואו נצא עכשיו ונלך כשאנחנו יודעים שאנחנו הולכים. או שאנחנו יודעות שאנחנו הולכות. וכשאנחנו מרגישים את האוויר אולי קצת יותר קריר על האור, נרגיש אותו. וכשנראה את הירח, נראה אותו. וכשנלך, נלך. כשנעצור ונעמוד, נעמוד. מתי נחזור? אז נחזור לכאן בתשע, אז בשבע דקות לתשע הפעמונאית, תודה, שבע דקות לתשע הפעמונאית תקרא לנו לכאן חזרה, ובתשע מדיטציה אחרונה של הערב.